אנחנו בפירוש המהר"ל על המשנה שבעה דברים בגולם. עמוד רש למד ט. כן, נכון. ידידיה, עברנו למשנה ח', אתה צודק. אתה צודק. נכון, אתה צודק. רש למד ט, יגאל? גמרנו, אז אנחנו ברש מ'. ועוד יש לך לדעת, כן, המהר"ל שם את הדגש על העובדה שהמידה השביעית בחכם זה מודה על האמת, כן, והסביר שבעצם זו המידה השביעית, כי המדרגה השביעית היא מדרגת המדרגה הכוללת. האמת היא כוללת, היא כוללת את כל הערכים. הסביר שהעולם שלנו בנוי משש קצוות, ויש נקודה פנימית שמחברת את הכל וכוללת את הכל, והיא המדרגה השביעית. לכן המדרגה של החכם היא מסתיימת במידה של מודה על האמת. ועוד לעומת השקר. השקר הוא תמיד בקצה. השקר הוא לא כולל את הכל. זה מה שאנחנו לומדים. אלו ואלו דברי אלוקים חיים. דבר שהוא חי, הוא כולל את כל צדדי החיים, את כל צדדי המציאות. לעומת זה, דבר שהוא קיצוני, שהוא תופס רק חלק מן המציאות, הוא לא יכול להיות אמת. כן.
אם אני שואל, אומר ש...
עם מה?
אם אני שואל, אם הים הוא נחצה לשתיים, יכול להיות נחצה לשתיים, זה אמת?
ים סוף?
מה?
ים סוף?
כן.
כן.
אז אמת או שקר? מבחינת...
אתה שואל מצד מה אתה שואל? אתה שואל אם זה קרה, או אתה שואל אם זה יכול להיות, או אתה שואל מצד מה? זה אדרבה, זה רק, בדיוק, זה, מה שאתה אומר עכשיו זה בדיוק האמת. כי מה זה בעצם זה מגלה? זה מגלה שגם הים יכול להיות יבשה. זאת אומרת, באמת הכוללת, יש כל האפשרויות שמופיעות. האמת החלקית היא שולל, למשל, יש אמת מדעית. האמת המדעית היא האמת המוחלטת? מה אתה אומר? אני שואל, האם האמת המדעית היא אמת מוחלטת? זה מה שאני שואל. מה אתה אומר?
לא, זה רובד אחד של אמת.
ברור. זה פשוט, גם המדע אומר את זה.
אבל יכול להיות שבמדע יהיה רובד של אמת מושלמת.
יכול להיות שכרגע מה שהמדע אומר מבטא את הצד הנכון כרגע של האמת. אבל האמת המדעית היא לא כל האמת. לכן יש במדע המון יוצאים מן הכלל, ויש המון דברים שלא מוסברים על פי המדע, ויש דברים שאנחנו מבינים כמה הוא חסר. שהחוק, למשל, הטבעי פועל באופן שווה על הצדיק ועל הרשע, זה לא אמת. אני רוצה לראות עולם שמי שמקבל מכות זה הרשעים, ומי שמקבל סוכריות זה הצדיקים. אני רוצה לראות עולם כזה, אבל זה לא כרגע המצב. האמת המדעית היא לא עוסקת בזה. היא לא עוסקת בהבחנה שבין צדיק לרשע. היא לא עוסקת בהבחנה שבין טוב לרע. היא לא עוסקת... לכן... העולם היווני, פילוסופי, הוא עולם באופן מסוים מאוד לא מוסרי. כי מבחינתו זה לא קובע, טוב, רע, צדק, יושר, כל הדברים האלה, זה לא מה שקובע. אז אם אתה שואל עכשיו, אם באמת יכול להיות דבר כזה שהים יקרה, כן, למה? כי באמת הכוללת שבני ישראל צריכים להיות ניצולים מן המצרים, זאת זו אמת שהיא באמת הים ייפתח. אם אתה היית שואל את זה לפני קריאת ים סוף, כלומר לפני שזה קרה, אז לא, לא, הייתי יכול לטעון, הייתי יכול לטעון שהדבר הזה ייתכן. על פי האמת המוסרית, כן, כי אולי נשים לב, זה שאלה מעניינת מה אתה שואל. זה שאלה מעניינת. כשאנחנו מתבוננים בפרשיות, בחומש בראשית, בפרשיות של ההיסטוריה האנושית לפי התורה, אז מה אנחנו חושבים? מה אנחנו רואים? אנחנו רואים שפתאום מבול, ואנחנו רואים שפתאום יכול להיות מבול של אש על סדום ועמורה. כלומר, מה התורה באה ואומרת לך? אמרתי לך, תשמע, ריבונו של עולם ברא את העולם. בעולם יש חוקים, אבל תהיה מודע לזה שיש חוקים משלימים, כמו שהמהר"ל כותב בהקדמתו לגבורות השם, יש סדר לניסים. מה שמנהל את העולם זה לא רק החוקים המדעיים, יש עוד חוקים, ואם האנושות חוטאת אז יבוא מבול. וזה לא הסדר הטבעי הרגיל, שפתאום יש מבול, אבל זה יכול לקרות. ואנשי סדום ועמורה היו בטוחים בשלוותם, והקדוש ברוך הוא החליט שדווקא מבול של אש. זאת אומרת, לכן אנחנו לומדים את מעשה השם. למה אנחנו לומדים את מעשה השם? כדי לדעת את כל האמת. אם אדם לא לומד תורה, הוא לא יודע את כל האמת. הוא יודע צד מסוים של האמת. אבל לדעת רק צד מסוים של האמת זה כבר לא אמת. כי זה יכול להיות אחרת. כי ייתכן שיתגלו צדדים אחרים. כמו שהמצרים, כשהמצרים רדפו אחרי בני ישראל, מה הם יודעים? הם יודעים שיש ים. אז פרעה צחק, והוא אמר לה, יועצים שלו, טוב, תנו להם לברוח, מה אכפת להם? סגר עליהם המדבר. לא אמר את זה פרעה? סגר עליהם המדבר? זה מה שהוא אמר. מה זאת אומרת? תנו להם לברוח. ממה אני יודע איפה הם ייתקו? אני יודע שהם ייתקו. אתה יודע שהם ייתקו, אבל אתה לא יודע את כל האמת.
יש
משהו שאין בו
אמת בכלל, או שיש בו, או כל דבר יש בו קצת אמת. בשקר
יש קצת אמת,
אחרת
לא
אמת
בכלל.
נגיד,
אם אני
שואל,
אני אומר, הכובע הזה הוא קסדה. אז יש בזה אמת או...
אמת חלקית.
למה?
כי
זה
כובע? מה? ציינתי שזה כובע? כן. כן. זה אמת חלקית. עכשיו, אם האמת החלקית הזאת היא כרגע מספיקה לתאר את המציאות, אז אתה יכול לאחוז בזה כאמת. אבל היא זאת בדיוק השאלה. האם אתה, מה שאתה מציין, זה די כדי לתאר את כל המציאות? זה, האם זה די כדי לתאר את המציאות? אתן לך דוגמה. זה כובע. אם תשים כובע על הראש, אתה יכול ללכת בשמש. נכון או לא נכון? א', אתה יכול ללכת בלי כובע. דבר שני, גם אם אתה הולך עם כובע, לא בטוח שזה מספיק כדי ללכת בשמש, כי הייתי צריך אולי להגיד, כדי ללכת בשמש, אתה צריך כובע, צריך לשתות.
אבל
איך
אפשר להגיד שבכל שקר יש אמת? אני יכול להגיד לך, אם תשים כובע, ירד גשם.
לא, אני לא אמרתי את זה. אני לא אמרתי שבכל שקר יש אמת. מה שידידיה רצה לומר, ששקר לא יחזיק מעמד אם אין בו גרעין של אמת. זה מה שהוא רוצה להגיד. שקר שהוא מוחלט, הוא נעלם. אין לו שום אחיזה במציאות. כדי ששקר יוכל להיות נאחז במציאות, צריך שיהיה בו ניצוץ של אמת. זה הפטנט של המשקרים. מה הפטנט של המשקרים? זה הפטנט. איך מפתים אנשים על ידי שקר? יש להם את החוכמה להשחיל בתוך השקר ניצוץ של אמת. אז האדם נתפס באותה אמת, ועל ידי זה מתאים אותו לשקר. ועוד יש לך לדעת, כי השקר הוא בלתי נמצא. הנה, בדיוק מה שאמרנו עכשיו. השקר הוא בלתי נמצא, והוא נעדר בעצמו. כלומר, אין לו אחיזה ממש במציאות. הוא יחולף. הוא לא יוכל להתאפס במציאות, אלא אם כן יש בו אמת. והאמת הוא הפך. כי אין באמת העדר. לכן עולם שכולו טוב נקרא עולם האמת. למה זה מעניין? למה אתה קורא לזה עולם האמת? נכון? עולם הנשמות נקרא עולם האמת.
אולי האמת זה טוב ושקר זה לא.
זה ברור. זה נכון.
עולם שכולו טוב. עולם ש...
אבל המהר"ל כאן נותן הגדרה. הוא אומר, באמת אין העדר. עולם הנשמות נקרא עולם האמת, כי העדר זה דבר שפוגע בגוף, זה פוגע בחומר, אבל זה לא פוגע בנשמה. לכן עולם של נשמות, עולם שאין בו רע, כמו שאמרת, הוא עולם של אמת, אין העדר. שום דבר לא נפסד. עולם שאין בו הפסד הוא נקרא עולם האמת. מה המדד לאמת? שדבר שלא נפסד. שקר יום אחד מתברר שאין לו רגליים. כלומר, כרגע תופס מקום, אבל לאט לאט הוא מתמסמס. לא נשאר בו דבר. והאמת הוא הפך, כי אין באמת העדר. רק הוא נמצא. והשקר אינו נמצא. כלומר, סופו להיעדר מן המציאות. מה אתה אומר, אשר? ולפיכך האמת דומה אל האמצעי. שהאמצעי רחוק מן הקצה. כי הקצה, מפני שהוא קצה, הוא קרוב אל העדר. בדיוק כמו שהרמב״ם הסביר במידות, שהמידה הנכונה היא המידה הממוצעת. מהי המידה הממוצעת? המידה הכוללת את הכל. קצה זה אומר שאתה חסר את הצד שכנגד. כמו שהוא מרבה להסביר בשמונה פרקים, שבמידות להיות בקצה זה תמיד רע. למה? כי אתה חסר את הצד שכנגד. מצווה הגדולה להיות בשמחה תמיד. מה אם תשעה באב? זאת אומרת, אין דבר כזה. המידה הנכונה היא מידה האמצעית הכוללת את האפשרות לנטות לפעמים ימינה, לנטות לפעמים שמאלה, כמו אדם שנוהג. אדם נהג טוב, מה אתה רואה? הוא כל הזמן יד כזאת שזזה להגה. היא לא קפואה. לפעמים הכביש מחייב אותך טיפה ימינה, לפעמים טיפה שמאלה. כן.
אבל בתשעה באב זה עיוות של... היה איזה עיוות, ובגלל זה צריך להיות עצוב.
סימן?
אז מה מהם האמת?
סימן, סימן, שאין דבר כזה להיות מצווה, להיות בשמחה תמיד. המשנה אומרת, כשם שמי שנכנס אדר מרבים בשמחה, כשנכנס אב, ממתים בשמחה.
אבל יש איזו סיבה שהיא לא...
שמה?
עיוות של העולם האמת, שבגלל זה, זאת אומרת, זה אמת שלא צריך להיות שמח בחודש מסוים,
no.
אבל זה גם אמת שכל הזמן צריך להיות שמח.
אז, אבל עובדה שזה לא...
תתחילה.
אבל זה לא... רק רגע. העובדה שזה לא מתאים. זה לא מתאים למציאות. אם אתה רואה שזה לא מתאים למציאות, אתה לא יכול להפוך את זה לסיסמה. יש לעבוד את השם בשמחה. יש לעבוד את השם ביראה. יש לעבוד את השם באהבה. יש לעבוד את השם בשמחה. ולפעמים, העניין זה אבלות. העניין זה כאב. העניין זה להיות עצוב. העניין זה להתאבל על החורבן. זה בדיוק העניין. האמצעי הוא עמידה הנכונה. כי האמצעי בודק ובוחן מה, איך זה צריך להתגלות כרגע בעולם. מה, איך זה צריך להתגלות בעולם. אז ימלא שחוק פינו. אבל אי אפשר להתחיל לרקוד בתשע באב. אם תגיד מידה גדולה להיות בשמחה תמיד, אז בוא נרקוד בתשע באב.
זה האמת של האדם, האדם
חוטא.
האמת
הלוקית,
אין בה שום צער.
זה הכל,
זה רק שמחה וטוב.
אבל אתה לא שם. רק רגע, כשהתורה, אתה בסדר גמור. כשהתורה נותנת הדרכה. אתה יודע מה קרה כשמשה רבינו עלה לקבל את התורה ממרום? מה קרה? המלאכים התנגדו. למה? מה לילוד אישה בינינו? אמר הקדוש ברוך הוא, נו, תחזיר להם תשובה. יש ביניכם רוצחים, מנאפים, גנבים. מה כתוב בתורה? לא תרצח, לא תנאף, לא תגנוב. יש ביניכם? לא. מה הוא התכוון להגיד? הוא התכוון להגיד שהדבר המיוחד שיש בתורה, שהתורה היא לא עוסקת במציאות האידיאלית האלוקית. התורה היא הדרכה לאדם באשר הוא. זאת אומרת, משה רבינו אומר, אני קורא מה שכתוב בתורה, ואני רואה שהערך המיוחד של התורה זה לקחת את האדם במקום שבו הוא נמצא. ולתת לו את ההדרכה לפי המקום שבו הוא נמצא. בבית המקדש מקריבים קורבנות בשבת. גם ביום הכיפורים. אתה יודע מה זה אומר?
כשהאדם
חוטא. מה?
כשהאדם חוטא.
זה אומר ששורפים. זה אומר שמבשלים. זה אומר שמתעסקים באש. נכון? יופי. מה קורה לאדם שמחוץ לבית המקדש לוקח בשר ושם אותו על האש? מה אתה אומר? יופי, קיבלת את הגזר דין מידידיה. אז מה קרה? בתור בית המקדש מצווה. לא רק שיש קורבן התמיד, יש קורבנות המוספים. עבודת השם לעילה ולעילה. יצאת מבית המקדש, זה הופך להיות סקילה. מה אתה אומר? תגיד, נאו, תראה, למעלה לא שייך, אין שביטת מלאכה. כן, אבל המטרה של התורה זה להדריך את האדם באשר הוא שם, איפה שהוא נמצא. במקום שבו הוא נמצא, ולקחת אותו, ולטפל בו, ולשכלל את האדם עד כדי כך, שהוא יהיה ראוי לאותה אמת שהיא עתידית. אבל כרגע זה לא המצב. אבל האמת שיש לו מציאות והוא נמצא דומה אל האמצע, שכל אמצע רחוק מן העדר, והשקר דומה אל הקצה, קרוב אל העדר, כי הסוף הוא העדר. כן? סוף זה גם סוף, זה עדר. זה נגמר. ולפיכך הוא חוזר לברר את המהות של המילה אמת. ולפיכך הוא אמר שאמת זה א', מ', ת', כלומר זה כולל הכל. מי א' ות', עם מ' באמצע. ולפיכך המם, שהוא אות האמצעי באלף בטא, הוא מורה על האמת והקצוות תפלים על האמצע. כלומר, מצטרפים על האמצע. איך המילה אמת בנויה? שני קצוות, יפה, שנסמכים אל האות האמצעית שהיא המם. והפך זה, האותיות שקר שהם נוטים אל הקצה, הם בסוף, קוף רשין, לגמרי, כי הם בסוף אלף ביתה, פילי פלאים, סודות הלשון העברית. איך מראים שבשקר יש עדר? כי זה הסוף, זהו, זה הולך להיגמר. השקר הולך לחלוף מן העולם. לכן אותיות שקר הם בסוף. ומה שאין בו עטף, תגיד, טוב, שקר, אם אתה אומר שזה הקצה, אז היה צריך להיות כל האותיות האחרונות של אלפה ביתה, נכון? קוף רשין וטף. לא. ומה שאין בו עטף, שהוא בסוף עוד יותר, כי האמת והשקר הפכים, ואין ראוי האות של אמת, שיהיה בתוך השקר, מאחר שהם הפכים. כלומר, מכיוון שהאות תף נלקחה לטובת האמת, והשקר והאמת הם הפכים, אז אני לא יכול לקחת אותיות מן המילה אמת, ולשים אותם גם במילה שקר. טוב, אז אל תשים את האות תף באמת, אם זה כל הנושא. לא! אני דווקא כן רוצה לשים את האות תף באמת. למה? כי אני רוצה להראות שהאמת כוללת את הכל. מי אלף ועטף. אין שום דבר חוץ לאמת. אמת היא כוללת. אם יש משהו מחוץ לאמת, סימן שזאת לא כל האמת. אם זאת הייתה כל האמת, לא היה שום דבר חוץ לאמת. כן.
אם האמת היא הכל, אז איך אפשר... אז כל דבר יש. זאת אומרת, אם האמת זה הכל, אז אני אף פעם לא יכול לתפוס את כל האמת.
אני הבנתי. בתנאי שכל דבר יהיה כלול בתוך האמת. אתה צודק.
הכל? מעצם הגדרה? הכל
תודה. מה?
אולי מעצם הגדרה?
מעצם הגדרה האמת כוללת את הכל. נכון, נכון. לכן באמת יש צדדים. יש צדדים. יש... על מסכת עירובין, אלו ואלו דברי אלוקים חיים, הריטב"א אומר שכשהקדוש ברוך הוא נתן את התורה, הוא הראה למשה רבינו ממתת סיבה להתיר, ממתת סיבה לאסור. אז הוא שאל, אז מה עושים? על כל דבר יש ממתת סיבה להתיר, ממתת סיבה לאסור. מה עושים? מה שהחכמים יחיו. מה זאת אומרת? זאת אומרת שאם אתה מחפש ואתה תבדוק, אתה תראה שבאמת האמת כוללת את הכל. אבל איך זה מתגלה אלינו במציאות? זה מתגלה אלינו במציאות כרגע ככה. במדרגה הזאת. לפי, כי המטרה של האמת היא לתת לאדם את המקום הנכון בעולם של הקדוש ברוך הוא. אבל זה נכון. האמת כוללת את הכל בתנאי, בתנאי שאתה לא לוקח צד מסוים, פירור מסוים, ואתה עושה מזה כל האמת. אם אתה תעשה מזה כל האמת, אז זה כבר לא האמת, כי האמת כוללת את הכל. כלומר, לפעמים זה צד כזה שהוא גובר, ולפעמים זה צד כזה שהוא גובר. תגיד, נכון, יש צד כזה שהוא גובר, אבל יש עוד צדדים אחרים. אני מודה, אבל כרגע זה הצד הגובר. כי האמת כוללת את הכל. מתי האמת היא כבר לא אמת? כשאתה מוציא דבר מן הכלל. אתה מוציא אותו מחוץ לכלל. אתה לא משאיר אותו בין האלף לבין התף. עם האמצע המאזן כל הזמן את הצדדים השונים. אם אתה תיקח צד אחד ותוציא אותו מן הכלל, אז הוא כבר לא כל האמת. הוא לא האמת. זה דיוק העניין שקר, זה מה שמסביר. שקר זה לקחת דבר, לפעמים אתה אומר לבן אדם, אתה מקצין. כשאתה אומר אתה מקצין, מה אתה מתכוון להגיד? גם אם יש אמת בדבריך, צורת ההצגה היא לא נכונה. כי אתה מראה שכאילו כל זה, כל המציאות זה רק זה. אתה יכול למשל לספר שמישהו גנב. בסדר? היה שוד. אבל זה נכון, היה שוד, מישהו גנב. אבל אם אתה מספר את זה מ-7 בבוקר עד 12 בלילה, אז משמע שבמדינה הזאת רק שודדים. כי אתה חוזר על אותו עניין מיליון פעמים. זה נקרא הקצנה. זה נקרא לחטוא על האמת. כי מול שודד אחד, יש פה 99% של אזרחים אגונים, שלא שודדים. אז אם נגיד, אז אתה רוצה להתעלם מזה שיש שודד? לא מתעלם. נותן לו את המקום הנכון במציאות הכוללת. האמת מכילה את הכל. באותו רגע שאתה לא תראה כל מה שהאמת מכילה, זה הולך לקראת העדר. בסוף יגידו לא נכון.
מה לגבי עבר? אפשר להגיד שעבר אף פעם, השקר של עבר אף פעם לא יהיה אמת? זאת אומרת, אם אני אגיד לפני שעה היה איזשהו משהו שקרי, אז אפשר להגיד תמיד אני יכול להגיד, אם אני אגיד אומר, עכשיו חדר הזה יהיה ריק, אז עכשיו הוא לא ריק, אבל זה אמת.
מה?
חדר הזה יהיה ריק.
כן.
זה אמת עתידית. אבל אם אני אומר משהו בעבר שהוא שקר, אז זה אף פעם לא יכול לקרות. זאת אומרת, הוא לא נכלל בתוך האמת. שקר של העבר לא נכלל בתוך האמת. זה מה שאני שואל, כי אפשר להגיד שאמת רלוונטית רק לעבר
ולעתיד. זה לא בהכרח כך, מושיק. אם אני אומר, אם מישהו לפני 500 שנים, היה אומר, ראיתי מטוס בשמיים. מה היית אומר לו? לפני 500 שנה, מישהו אמר, ראיתי מטוס בשמיים. מה היו אומרים לו? אתה משקר. ועובדה שהיום, אותו שקר הפך להיות אמת.
בסדר, אני אומר, אני אומר שקר שקרה לפני שעה, היה שריפה אחת ושלום בירושלים. אז זה שקר שלא היה אמת וגם לא יהיה אמת.
נכון.
לא נכלל בתוך האמת.
נכון.
אז אפשר להגיד שמה שהיה בשקר של העבר הוא בכלל לא נכלל בתוך האמת. אבל אולי איך זה
בסדר? לא, הוא נכלל בתוך האמת בזה שמה שלא היה נכון זה המקום והזמן. אבל האפשרות הזאת קיימת, זה בדיוק מה ששאלת לגבי קריעת ים סוף. לפי המקום והזמן, לפני שזה קרה, לא קרה. אבל זה עדיין לא אומר שאין אפשרות כזאת. כשאתה לומד תורה, אתה רואה לפעמים בגמרא שמציירים מצבים שאתה אומר, זה לא ייתכן. אז ראיתי פעם שאחד מן המפרשים אומר, איך יכול להיות שהגמרא מביאה מקרים שאנחנו אומרים, זה לא ייתכן? זאת אומרת, זה לא ייתכן עכשיו. אבל הגמרא מכסה את כל האפשרויות, לא רק שאתה ראית. ויום אחד, תתפלא לשמוע שזה כן קרה. זאת אומרת, כיוון שהגמרא זה אמת כוללת, היא תכסה את כל האפשרויות. גם מה שכרגע בעיניך נראה כבלתי אפשרי. זה האמת. לכן האמת של התורה היא לא תלויה במקום ובזמן. היא מגלה לך אמת כוללת. והיא נותנת לך הדרכה לפי המקום והזמן והאדם. אבל היא כוללת את הכל. למה לדבר על המבול? זה קרה לפני 4,000 שנה. למה לדבר על המבול? בסדר, היה. נכון? פסה. נכון? אז למה לדבר על זה? כי האמת של ההנהגה האלוקית היא כוללת את זה. האמת של ההנהגה האלוקית כוללת את זה. יש אפשרות כזאת בעולם. אתה צריך לדעת שבאמת של הנהגה האלוקית, האופציה הזאת קיימת.
גם התלמוד הוא אמת זמנית.
לא.
אני לא רוצה להחלוק על זה. אני פשוט אומר שאם היה נבואה, אז אין צורך אולי בתלמוד, כי יודעים את האמת. כמו שהיה בסופו של משה רבנו.
זה...
אולי זה גם אמת נכונה למדרגה של...
לא, לא, לא. חכם עדיף מנביא. לא, לא. חכם עדיף מנביא. החוכמה היא חושפת את הממדים של האמת האלוקית. לא. זה... בזמן הנביאים, החכמים הנביאים היו גם חכמים, והם ידעו את מה שכתוב בתלמוד. הם ידעו. ומה שאין בו עטף, שהוא בסוף יותר, כי האמת והשקר הפכים, ואין ראוי האות של אמת שיהיה בתוך השקר מאחר שהם הפכים, ועוד, כי עטף, אף על גב שהוא בסוף, אינו קצה נחשב כאשר היא עומדת בגבול, ומגביל האלף בטא. לא נקרא זה קצה, אבל הם עומדים בגבול. לפיכך האלף והטף שהם אותיות שהם על הגבול הם באמת, כי האמת אינו יוצא מן הגבול, אבל אותיות שקר הם נוטים אל הקצה שאין בהם הגבול, ודבר זה ברור מאוד למי שמבין. זאת אומרת, מה שמסמן את הגבול הוא בתוך הגבול, כלול. זה לא, שמה אתה לא תגדיר את זה כקצה. כי יש לו תפקיד עד רבה, להכיל את מה שבאמצע. לעומת זה, שקר שזה אותיות האחרונות, זה מראה כבר על נטייה. זה מה שמסביר המהר"ל. ואותיות שקר, מאופחים ומבולבלים. השין קודם, ואחר כך הקוף, ואחר כך הרש, לא לפי הסדר. ואין זה סדר, לא דרך פנים ולא דרך אחור. כי השקר אין לו סדר כלל. ואילו האותיות של אמת הם מסודרים, שהאמת הוא הסדר, ודבר זה מבואר. אלף, ממתף, לפי הסדר הנכון. והנה בשביל זה אמר מניינה, ובגלל זה במשנה הזאת הזכיר מניין המידות שבחכם, כי ראוי שיהיה לו שבעה מידות דווקא. ומה שאמר שבעה דברים בגולם ולא אמר בעם הארץ, דגולם רצה לומר שאין לו חוכמה אנושית, ואילו עם הארץ רוצה לומר שאין לו תורה, וזה אין רוצה לומר כאן רק שאין לו חוכמה אנושית ואין להאריך כאן. הוא מבדיל בין גולם לבין עם הארץ. עם הארץ יש לו חוכמה. יש לו חוכמה טבעית. לכן הוא נקרא עם הארץ. יש לו חוכמה טבעית. אין לו חוכמה של תורה. גולם אין לו צורה. הוא חסר אפילו חוכמה אנושית. חסר לו מה שמבדיל את הנברא הזה שנקרא אדם מיתר הנבראים. ואינו החכם ניבה להשיב, שאינו משיב במהירות עד שהוא ניבה להשיב, אבל המשיב בנחת משיב ביישוב הדעת. פירוש שואל כעניין, הוא שם עובר על כל המידות של החכם, ופירוש שואל כעניין, שמדגדק לשאול בטעם, שנותן טעם לדבריו. כשהוא שואל, הוא מסביר מדוע הוא שואל. לא קופץ לשאול, אלא מצדיק את שאלתו, מצדיק את הבירור. וכן מה שאמר משיב כהלכה, שמשיב דברים שהם קרובים אל האמת, עד שהם הלכה. משיב כהלכה. התשובה שהוא נותן מובילה להלכה. ולא אמר הוא משיב כעניין, שואל כעניין ומשיב כהלכה. שלא היה משמע, רק שנותן טעם לדבריו. ולא שהם קרובים אל ההלכה לגמרי. במשיב דווקא אני רוצה להראות שהוא מוביל אל ההלכה. ולא שייך לומר שהוא שואל כהלכה. כלומר זה דבר צריך להיות ככה דווקא כתוב. שואל כעניין, מצדיק את שאלתו. משיב כהלכה, מתוך תשובתו אני מגיע להלכה. רק שהוא שואל כעניין. ורוצה לומר שהוא שואל לפי הראוי, בטעם, עד שהשאלה ראויה לשאול לפי העניין. וגם זה נקרא שואל כעניין, כאשר עומדים במסכתה הזאת, והוא שואל בה, ודבר זה נקרא שואל כעניין, דהיינו, שהוא שואל לפי המסע והמתן שיש בעניין זה. אבל אם שואל ממסכתה אחריתה, אם הוא שואל ממקום אחר כשלומדים פה, אפילו אם שואל לפי השכל נקרא זה, שואל שלא כעניין, שאין זה כעניין ממה שעומדים בו. ושואל ומשיב דבר אחד, וכמו שאמרנו, ולכך הם שווה ולא יותר. כלומר, כיוון ששואל ומשיב זה נחשב לדבר אחד, בסוף אתה תמצא שיש פה שבע מידות בחכם, שאם אתה תספור אותם, כן, הנה אנחנו נמצא, נספור אותם. שבעה דברים בגולם, שבעה דבר חכם, חכם אינו מדבר בפני שגדול ממנו אחד, לפני שגדול ממנו בחוכמה ובמניין, ואינו נכנס לתור דברי חברו, ואינו ניבה להשיב, שואל כעניין ומשיב כהלכה, אז דבר אחד, ואומר על ראשון ראשון חמש, על אחרון אחרון, ועל מה שלא שמע, אומר לא שמעתי, זה שש, הוא מודה על האמת, שבע, וחילופם בגולם, בדיוק. כן.
אחד, אם האמת תהיה אין סוף, זה נכון? האמת תהיה סופית, אז איך יש לה אמצע? זו שאלה ראשונה. שאלה שנייה, זה כשהמערב משתמש פה במושג גולם, אז גולם זה מצב זמני, אז אולי זה רומז שזה מצב
שלו. לא, זה לא המערב משתמש מהמילה גולם, זה המשנה.
המשנה
אומרת שבעה דברים בגולם ושיבה בחכם.
אז אולי יש פה איזה...
נכון, אתה צודק. זה זמני. כי הגולם יכול להפוך להיות חכם. אם הגולם יקנה את השיבה הדברים שבחכם, הוא מגולם יהפוך להיות חכם. אתה צודק. עכשיו שאלת, איך יש אמצע באמת שהיא אינסוף? היא אינסוף מצד אחד, ומצד שני שוללת את השקר. אז יש לה גבולות. זאת אומרת, היא כוללת את הכל, אבל היא לא כוללת את השקר. אז זה גבולות של האינסוף. טוב, עד כאן.